כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת שקלים, פרק ראשון, פרק ב-1, באדר, בדף דלת, עמוד א', באמצע העמוד, בעיצומה של הלכה ג'. להבנת הסוגיה יש להקדים מספר מילים. ראינו במשנה אתמול מחלוקת האם כהנים חייבים במצוות מחצית השקל. הביאה המשנה בדעת הנקמה, אין ממשכנין את הכהנים מפני דרכי שלום, ומשמע שאין ממשכנין, אך הכהנים מצד עצמם חייבים לתת מחצית השקל. ועל כך אמר רבי יהודה, העיד בן בוכי ביבנה שכל כהן שהוא שוקל אינו חותק לומר שהוא פטור, אלא שרבן יוחנן בן זכאי חלק עליו ואמר לו אחי, אלא כל כהן שאינו שוקל חוטא. דבר נוסף שיש לדעת, הלכה למשה מסיני שיש 5 סוגים של קורבנות חטאת שהן נקראים 5 חטאות המתות, כגון חטאת שמתו בעליה, או חטאת שכבר נתקפרו בעליה בקורבן אחר. ראינו במשנה אמר רבי יהודה, העיד אמר רבי ברכיה, טעמה דרבן יוחנן בן זכאי. טעמו של רבן יוחנן בן זכאי שראינו זה עתה במשנה שהוא סבור, שאף הכהנים חייבים במצוות מחצית השקל כמו יתר ישראל, כיוון שנאמר בשמות למד פסוק י' ג', זה ייתנו כל העובר על הפקודים, והמילה זה זין ה' בגימטריה זהו 12, ללמדנו ולרמוז על 12 שבטים, כלומר, כל י"ב שבטים, כולל הכהנים והלווים שאלו הם משבט לוי, הרי אלו חייבים במצוות מחצית השקל. וכיוון שראינו אתמול במשנה, שרבי יהודה אמר העיד בן בוכי ביבנה שכל כהן שהוא שוקל אינו חוטא, כלומר רבי יהודה סבור כשיטתו של בן בוכי, שהכהנים פטורים ממצוות מחצית השקל, ורק אם הם תרמו הם אינם חוטאים. אמר רבי תבי בשם רב המנונה, כן משיבין חכמים הסבורים כדעתו של רבן יוחנן בן זכאי, שאכן הכהנים חייבים לתת מחצית השקל, כך השיבו לשיטתו של רבי יהודה במשנה שנוקט כבן בוכי, שסבר שכהנים פטורים ממצוות מחצית השקל. הרי מצינו כבר שחטאת יחיד מתה, לעומת זאת אין חטאת הציבור מתה, שהרי כל דיני חטאות המתות זהו דווקא בקורבן חטאת של יחיד, מה שאין כן בקורבן חטאת של ציבור שאין עליו דין של חטאת ציבור שמתה. ועל פי זה ניתן לחלק ולומר אף בסוגייתנו, מנחת היחיד קרבה כליל ואין מנחת ציבור קרבה כליל. הלא למדנו במשנה אתמול שרבן יוחנן בן זכאי הביא את דרשתם של הכהנים ואת טעמה מדוע הם סבורים שכהנים פטורים ממצד מחצית השקל, וזאת מחמת שאמרה התורה בויקרא פסוק ט"ז, וכל מנחת כהן כליל תהיה לו תאכל, כלומר ישנו הבדל מהותי בין קורבן מנחה של כהן לבין קורבן מנחה של ישראל. קורבן מנחה של ישראל כשהוא מגיע לבית המקדש יחד עם המנחה, הרי הכהן לוקח מלוא קומצו, מקטיר על גבי המזבח, וכל השיריים, כלומר רוב המנחה נאחדת לכהנים, לזכרי כהונה ליום ולילה עד חצות. מה שאין כן מנחת כהן, הרי שכל המנחה מוקטרת ונשרפת כולה ואסור לאכול ממנה ולא כלום, ועל כך אמרה התורה, וכל מנחת כהן כליל תהיה לו תאכל. אם כן דרשו הכהנים ואמרו, אם אף אנחנו משתתפים במצוות מחצית השקל, הרי שיוצא שהכסף שלנו, יחד עמו, קונים מנחות, קונים קורבנות. וחלק מהקורבנות שקונים, זהו מנחת העומר, מנחת לחם הפנים, והמנחות הללו הרי נאכלות לנו הכהנים. ואם קנו את המנחות הללו מכספנו שלנו, הרי שיוצא שמנחה זו מקבלת את הדין של מנחת כהן. והרי מכיוון שמנחת כהן צריכה להישרף ולהיות מוקטרת על גבי המזבח, ואילו המנחות הללו נאכלות, הרי שיוצא שבכך אנחנו עוברים איסור, כי אנחנו אוכלים מנחה שדינה להיות מוקטרת. לעומת זאת, אם איננו משתתפים במצוות מחצית השקל והמעות שלנו, הכסף שלנו אינו מעורב שם, הרי שיוצא שאת כל הקורבנות כולל המנחות הללו קנו מכסף שתרמו כלל ישראל ולא כהנים. והרי מנחה של ישראל ניתנת לאכילה, ואם כן אנו אוכלים את המנחות הללו כדת וכדין. אבל על כך משיבים חכמים לטענה זו של הכהנים, שמכיוון שכל הדין שחידשה התורה וכל מנחת כהן כליל תהיה לו תאכל, פסוק זה עוסק רק במנחת יחיד, הרי שיש לחלק ולומר שלגבי מנחת ציבור דין זה לא חל. ואם כן נמצא שאף אם הכהנים ישתתפו ויתרמו ויתנו כסף למצוות מחצית השקל ובכך, ובמאות אלו יקנו את הקורבנות, הרי שנמצא שאף אם קנו את כל לחם הפנים ממאות של כהנים בלבד, הרי שלא חל דין שריפה על אותה מנחה, שרי כשחידשה התורה וקבעה, וכל מנחת כהן כליל תהיה לו תאכל. התורה כאן עוסקת בקורבן מנחה של יחיד, מה שאין כן מנחת לחם הפנים שזוהי מנחת ציבור, למרות שהמאות שבהם רכשנו את אותה מנחה, היו אלו מאות של כהנים, הרי שלא חל דין שריפה והקטרה על מנחה זו, ולכן הכהנים יכולים גם לתת מצוות מחצית השקט, ואף מחויבים בכך, ולמרות זאת מותר להם לאכול את מנחת לחם הפנים, ומנחת העומר ומנחת שתי הלחם ללא חשש ופקפוק. תמיה הגמרא על חילוק זה ואומרת, הרי מה המקור לכך לחלק בין קורבן יחיד לקורבן ציבור? זהו מכך שיש דין שחטאת יחיד מתה ואין חטאת הציבור מתה. אבל מקשה על כך הגמרא וקשה וכי משיבין לאדם דבר שאינו מודה בו. הלא באמת רבי יהודה סבור שיש דין של חטאת ציבור מתה גם בקורבן ציבור, ואין חילוק בין חטאת יחיד לחטאת ציבור. לפי דעתו של רבי יהודה, אם יש קורבן חטאת שנתקפרו בעליו, כגון שהציבור היה צריך להפריש קורבן חטאת והקורבן עבד, והביאו הציבור קורבן אחר ולאחר מכן נמצא הקורבן הקודם, הרי שלפי שיטתו של רבי יהודה אין מקום לחילוק שלמדנו בין חטאת יחיד לחטאת ציבור, אלא אף חטאת ציבור מתה. ונמצא שרבי יהודה לא מודה לסברה ולחלוקה בין קורבן יחיד לקורבן ציבור, ואם כן גם בסוגייתנו, אין הבדל בין מנחת יחיד של כהן שצריכה להישרף, לדעתו של רבי יהודה ייתכן שגם מנחת כהן של ציבור צריכה להישרף, ולכן הכהנים לא השתתפו במצוות מחצית השקל, שהרי אם הם השתתפו, הרי שנמצא שהם אוכלים מנחה שאסור להם לאוכלה וחל עליה דיני הקטרה. אולם למרות קושייה זו, עדיין ברור לירושלמי כי עצם העיקרון והדין נכון לחלק בין מנחת כהן יחיד שדינה בהקטרה לבין מנחת כהן של ציבור שדינה אינה בהקטרה, רק שההוכחה לכך מקורבן חטאת היא זו שנפרחה, שרק לגבי קורבנות לדעתו של רבי יהודה אין הבדל בין יחיד לבין ציבור, וכשם שקורבן חטאת של יחיד אם נתקפרו בעליו הרי שהקורבן הזה הולך למיטה אף בציבור הדין כן, אבל בסוגייתנו מבין הירושלמי שיש מקום לחלק בין מנחת כהן של יחיד שהמנחה הזאת דינה בהקטרה כולה, לבין מנחת כהן של ציבור שאין דינה בהקטרה. ממשיך הירושלמי ואומר, עדיין אין מובנת שיטתו של רבי יהודה, שהרי הוא הביא את דברי בן בוכי שסבר כי כהן שתרה מעינו חוטא, ומשמע שאותה מנחת ציבור המובאת על ידי הכהנים, למרות שהכהנים פותרים את עצמם מתרומת מצוות מחצית השקל מחמת שמה בכסף זה אנחנו נקנה קורבנות, והרי הקורבנות הללו אסורים באכילה, עדיין למרות זאת אומר רבי יהודה שכהן שתרם אינו חוטא, ונשאלת השאלה מדוע הוא אינו חוטא, הרי נמצא אם כן שמנחת לחם הפנים שייתכן שהכסף שבה קנינו את אותה מנחה זה היה מאות מכהנים, שהרי רבי יהודה סבור ומביא את שיטת בן בוכי שאומר שלמרות שהכהנים אינם חייבים הרי שהם רשאים להשתתף במצוות מחצית השקל, ונשאלת השאלה מדוע אין כאן חטא, הרי ייתכן שבאותן מאות קנינו את מנחת לחם הפנים, ואם כן יוצא שאסור לאכול את מנחת לחם הפנים. לכן אומר הירושלמי, אם כהן מביא את מחצית השקל אינו פוסל את קורבנות הציבור, צריך לומר שאם הוא מביא הוא גם חוטא, ונשאלת השאלה כיצד ישיב על כך רבי יהודה, אלא שבהכרח יש ליישב את שיטתו של רבי יהודה ולומר שהוא סבור שכשהכהן תורם מיוזמתו את מחצית השקל, שהוא לא תורם את זה על דעתו, אלא הוא תורם את זה לציבור, והמאות הללו שהוא תרם וכל הכהנים תרמו הפכו להיות מאות של הציבור, ולכן אף אם קנינו במאות אלו את מנחת לחם הפנים הרי שמותר לאוכלן ואין בזה חשש איסור, כי כשהכהן תורם מחצית השקל הוא לא תורם מחצית השקל, הוא בעצם תורם עם המונו לציבור, והציבור עם הכסף הזה קונה קורבנות, וזה בכלל לא מאות שמתייחסות לכהן. רק אם כן נשאלת השאלה מדוע הכהן לא רשאי לנדב לכתחילה, ועל כך משיב הירושלמי ומוטיב לה רבי יהודה ישי, זו לא נתבד יחיד, הרי יש מקום לחשוש שמה הכהן לא יכוון היטב בדעתו להפוך את נדבתו לנדבה של הציבור כולו, ואם כן נמצא שאותן מאות שהוא תרם מחצית השקל תתייחס אליו, ואם כן יצא שאסור לאכול את אותן מנחות, ולכן אומר רבי יהודה לכתחילה אל תתרום, אבל אם תרמת אנו סומכים עליך שתרמת את זה לציבור והכסף הזה לא מתייחס אליך. ואינון מטיבין הבילו חכמים משיבים לו, כיוון שנמסרה לציבור, כמישהו נדבה ציבור. לדעתם של חכמים גם לפי שיטת בן בוכי אין לחשוש לכתחילה, כי מלמדים את הכהנים שכשהם תורמים מחצית השקל הרי הם תורמים את זה לכלל הציבור, ונמצא שאין איסור לאכול את המנחות שנקנו במעות אלו. מביא הירושלמי כעת את הפסוק שמופיע בשמות למד פסוק י"ג, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה להשם. מביא הירושלמי מחלוקת בביאור הפסוק, לכאורה יש לתלות את הבנת פסוק זה במחלוקת שלמדנו במשנה בין שיטתו של בן בוכי ורבי יהודה לבין שיטתו של רבן יוחנן בן זכאי שנחלקו, האם כהנים מחויבים לתת מחצית השקל או לא. מבארת הגמרא כתיב כל העובר על הפקודים רבי יהודה ורבי נחמיה נחלקו בביאור פסוק זה. אחד מהם אמר כל דעבר בימה ייתן, כלומר כל יהודי שעבר בים סוף הרי שהוא נמנע עם ישראל והוא מחויב לתת מחצית השקל למרות שהוא משבט לוי ולמרות שהוא כהן. והרשס מבאר שכך כוונת הפסוק, כל העובר, כל מי שזכה לעבור בים סוף, הרי הוא יהיה נידון בכלל הפקודים, וכולם צריכים חיים ואפילו שבט לוי, ולכן הם חייבים. וחרן אבילו התנא האחר ביאר, כל דעבר על פקודי הייתן, כלומר כל מי שעבר על המניין שמנה משה רבנו, כלומר כולם חוץ משבט לוי, הדין הוא שהוא מחויב לתת מחצית השקל. אבל הלוויים שעליהם הלך משה בכדי למנות אותם, הדין הוא שאותם לוויים פטורים ממצוות מחצית השקל. אם כן מבאר הירושלמי מאן דאמר, מי שסובר כל דעבר בים הייתן, כלומר שכל עם ישראל, כל מי שעבר בים סוד מחויב במצוות מחצית השקל, הרי שמסי השיטתו עולה בקנה אחד עם שיטתו של רבן יוחנן בן זכאי שסבר שהכהנים מחויבים לתת מחצית השקל. ואילו מאן דאמר מי שסבר כל דעבר על פקודי הייתן, שרק מי שמשה רבנו הלך למנותו, כלומר כל ישראל למעט שבט לוי, הרי שהוא סבור שיטתו עולה בקנה אחד עם שיטתו של בן בוכי. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הסוגיה, כעת נעבור להלכה ד'. אומרת המשנה, אף על פי שאמרו אין ממשכנים נשים ועבדים וקטנים, למרות שלמדנו במשנה הקודמת שלא גובים משכון עבור מצוות מחצית השקל מן הנשים העבדים והקטנים, מפני שהם אל אינם מחויבים במצוות מחצית השקל, למרות זאת אותם אלו הפטורים מהמצווה רשאים לתרום ומקבלים מידם את תרומתם, ובתנאי שכשהם תרמו את הכסף, הם לא תרמו מצוות מחצית השקל, כלומר הכסף הזה לא מתייחס עליהם, אלא הם תרמו את הכסף הזה לכלל הציבור, ונמצא שאנו קונים באותן מאות שהם תרמו מכלל הציבור את הקורבנות. לכן אומרת המשנה, אבל אם שקלו, מקבלים מידם, בניגוד לגוי ולקוטי שלא מקבלים מהם, הנוכרי והקוטי ששקלו, אין מקבלים מהם. אומרת המשנה, ואין מקבלים מהן, כלומר מהגויים, כיני זבים וכיני זבות וכיני יולדות וחטאות ואשמות, כלומר כל הקורבנות הללו, שהם בגדר קורבנות חובה, שהאדם, אפילו אם הוא יהודי, לא יכול לנודבה, שרי כיני זבים רק אם האדם ראה זיווה הוא חייב, אם הוא לא ראה זיווה הוא לא חייב, והכלל הוא שכל קורבנות חובה, אין מקבלים מן הגוי ומן הקוטי. כך מבואר בזבחים בבבלי בדף ממי, וכך שם רשי מבאר את הסוגיה. מה שאין כן קורבנות נדבה כגון קורבן עולה, שהרי הנוכרי רשאי לידור ולהביא קורבן עולה מיוזמתו. והראשונים מבארים שלמרות שהקטן, האישה והעבד רשאים לתרום נדבה למחצית השקל, בכל זאת לא מקבלים תרומה זו מיד הנוכרי, למרות שזו היא תרומה שאנו רואים שניתן לתרומה, והסיבה היא הרי נאמר בתורה, בויקר כף ב' פסוק כ"ה, ומיד בנכר לא תקריבו את לחם אלוקיכם. מכאן למדנו שאת הקורבנות ציבור, שאותם קונים ממאות מחצית השקל, לא ניתן לקבל מיד בנכר, ולכן גוי לא יכול לתרום מצוות מחצית השקל. ממשיכה המשנה ואומרת, זה הכלל, כל שנידר ונידב, כלומר כל קורבן, שאדם מיוזמתו יכול לנודבו, או בנדר או בנדבה, הרי שמקבלים מידן מן הגוי, מה שאין כן כל שאינו נידר ונידב, שרק אם האדם מחויב הוא יכול להביא כגון קורבן חטאת. אם האדם לא חטא הוא לא יכול להביא קורבן חטאת. האדם צריך לחטוא בשוגג במצווה שזדונה כרת ושגגתה חטאת, ורק אז הוא מחויב בקורבן חטאת. אבל אם הוא לא חטא הוא לא יכול להביא חטאת, אם כן קורבן כזה. והדומים לו, הרי שהגוי אינו יכול לנדבו. וכן מפורש על ידי עזרא, שנאמר לו לכם ולא לנו לבנות בית לאלוקנו. כלומר, עזרא סופר כשבנה את הבית השני לא הסכים לקבל מהקוטים תרומות לבניית הבית. ומכאן למדנו מדברי עזרא, שלא רק קורבנות לא מקבלים מאדם למעט קורבנות שנודרים ונודבים כגון קורבן עולה, אלא אפילו תרומה לבדק הבית אין מקבלים מהגויים. המשך המשנה ואומרת, ואלו החייבים בקולבון. כעת המשנה מבארת דין נוסף שנקרא קולבון. הקולבון ניתן יחד עם מחצית השקל, ושמו הוא כזה, מכיוון שקולבון זה נוטריקון של המילה דבר קל ומועט, שמוספים על מחצית השקל. לדעתם של חכמים, כפי שמיד נראה, תוספת הקולבון היא תקנה מדרבנן, ואילו רבי מאיר סבור שהתוספת הזאת היא תוספת מדאורייתא, וחשוב לציין בהקשר לכך, כי קיימת מחלוקת ראשונים יסודית בחיוב הקולבון. ישנם ראשונים הסוברים כי תקנת הקולבון כוללת כל אדם הנותן מחצית השקל שעליו להוסיף קולבון, מה שאין כן דעתו של הרמב"מי, שרק כאשר אדם תורם מחצית השקל במטבע גדול שיש באורך של שני חצאים שקלים, כגון עבורו ועבור חברו שהוא מעוניין בעודף, הרי שהוא חייב בקולבון, מה שאין כן אם האדם תורם מחצית השקל במטבע מדויק שערכה הוא מחצית השקל, הרי שאין האדם מחויב להוסיף קולבון. אומרת המשנה, ואלו שחייבים בקולבון אלו הם לוויים וישראלים וגרים ועבדים משוחרים, אבל לא כהנים ונשים ועבדים וקטנים, והסיבה היא מפני שהעבדים הקטנים והנשים והכהנים אינם חייבים במצוות מחצית השקל, וגם אם נאמר שהם חייבים, הרי שהם לא חייבים לתת קולבון. אומרת המשנה, שוקל על ידי כהן, על ידי האישה, על ידי העבד או על ידי קטן, פטור. כלומר, אדם שנותן שקל עבורו ועבור כהן, או עבורו ועבור אישה, או עבורו ועבור עבד או קטן, הן אם הוא נותן זאת בהלוואה או במתנה, הוא לא חייב בקולבון, והסיבה שהם פטורים בקולבון. מה שאין כן אדם הנותן שקל עבורו ועבור חברו ששניהם חייבים בקולבון, ששניהם חייבים במצוות מחצית השקל, הרי שהם גם חייבים בקולבון. לכן מכאן אמרנו שאם האדם תורם מחצית השקל עליו ועל החברו, הרי שהוא חייב להוסיף קולבון. ובדין זה מביאה משנה מחלוקת. על ידו ועל יד חברו חייב בקולבון אחד, כך דעתו של תנא קמא. מה שאין כן רבי מאיר אומר שכשאדם תורם עליו ועל חברו מטבע אחד, הרי הוא חייב שני קולבונות. לפי רבי מאיר, מצוות הקולבון היא חיוב מעיקר הדין, ולכן על כל מטבע, על כל מחצית השקל יש להוסיף קולבון, ולמרות שהוא נתן מטבע אחד עבור שני אנשים, וערכו של אותו מטבע זה שקל, הרי שהוא חייב לתת שני קולבונות. ורשי בבבלי בבחורות, בדף כ"ו, בדף נ"ו עמוד ב' מבאר, שהואיל ורוב בני אדם נותנים כל אחד מחצית הסלע וקולבונו אמו, גם אם שניים מצטרפים ונותנים סלע שלם, הרי שהם חייבים שני קולבונות. ממשיכה המשנה ואומרת, כיוון שבתקופת המשנה היו רגילים לקרוא למטבע בערך מחצית שקל של תורה שקל, ושקל של תורה היה נקרא סלע, אם כן נתן סלע עבור עצמו למחצית השקל, בכדי ליטול עודף של שקל, הרי שהוא חייב שני קולבונות, והירושלמי יבאר דין זה, האם זה לשיטת חכמים או לשיטת רבי מאיר. ממשיכה המשנה ואומרת, השוקל על יד עני, על יד שכנו, על יד בן עירו, אם יש לאדם מכרים וידידים שאינם מסוגלים לתרום מחצית השקל והוא תורם עליהם, הרי שהוא פטור מקולבון והסיביים, מכיוון שבנתינתו היה כדי שירוויח שרי אותם אנשים לא יכולים לתת מעצמם, לכן הוא פטור, והרשס הוסיף וביאר שלמרות שהם חייבים, הרי שהוא פטור להוסיף קולבון והסיביים, שאם לא כן נעל את הדלת בפני נותני צדקה, ולכן בכדי לעודד ולא לנעול דלת בפני אותן נותני צדקה, הרי שאנחנו הוספנו ופטרנו אותו מקולבון. אבל כל זה דווקא שהוא תרם באדם, מה שאין כן אם הלווה, כלומר הוא הלווה בעבורם מחצית השקל הרי שהוא חייב בקולבון, וכשהם יחזירו לו את ההלוואה הרי הם יחזירו לו תוספת של קולבון. שואלת המשנה, כמה הוא ערך של קולבון? עונה המשנה, 100 כסף, דבר רבי מאיר, וחכמים אומרים חצי 100. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מבאר הירושלמי, ראינו ברישא של המשנה, אף על פי שאמרו שהנשים העבדים והקטנים פטורים מנתינת מחצית השקל, הרי שאם הם רצו הם שוקלים. מדייק הירושלמי לתבוע אינם טובים משמע מהמשנה, שהקטנים אינם מחויבים לתת מחצית השקל. ונשאלת השאלה, אחת אמר טובין, במשנה הקודמת הרי למדנו שאין ממשכנים את הקטנים ודייקנו, שלא ממשכנים אותם, אבל הם מחויבים לתת, רק שלא פועלים נגדם בתהליכי גבייה. ואילו אחת במשנתנו את אמר, אין טובין שהקטנים פטורים ממצוות מחצית השקל. מתרץ הירושלמי, יש הבדל. כאן שהביא שתי שערות. אם הקטן הזה כבר הגיע לגיל י' ג' וגם הביא שתי שערות, לכן הוא גדול וגם טובעים ממנו. מה שאין כן משנתנו עוסקת בקטן שלא הביא שתי שערות, ולכן לא טובעים ממנו, אך אם הוא נתן, הרי שמקבלים מידיו. ממשיך הירושלמי לבאר את המשך דברי המשנה. ראינו בהמשך המשנה שלא מקבלים מחצית השקל מהנוכרים ומהקוטים, ובספר למדנו שלא מקבלים מהם קורבנות חובה אלא רק קורבנות נדבה. מבאר הירושלמי, הנוכרי והקוטי ששקלו אין מקבלים מידה. אמר רבי בא טיפטור יש להעמיד את המשנה שמדובר כמן דאמר קוטי כגוי, ומכיוון שקוטי כגוי לכן לא מקבלים אף לא מהקוטים קורבנות חובה אלא רק קורבנות נדבה, כפי שאנו נוהגים כלפי הגויים. דהתפלגון שהרי נחלקו התנאים בדין הקוטי. קוטי כגוי דברי רבי, רבי סבור שהקוטים הם בגדר גרי עריות, שהרי מבואר במלאכים ב' פרק י"ז לגבי הקוטים שמוצא חלק מהם מן העיר קוטה, והם הוגלו לארץ ישראל על ידי שלמן עשר מלך אשור, ומכיוון שכאן עריות תקפו אותם והרגו אותם, הם שלחו לשלמן עשר מלך אשור שלא ניתן לחיות כאן. ואותו גוי ידע והבין שמכיוון שהם עובדים עבודה זרה, לכן הקדוש ברוך הוא מעניש אותם, שהרי ארץ ישראל לא מקיימת עוברי העבירה גם אם הם גויים, ולכן הוא שלח כהנים שילמדו אותם את מצוות השם, וכך הם התגיירו מפני היראה. ובכך נחלקו התנאים, האם גירותם הייתה גירות אמת או גירות עריות? אם הגירות מראש הייתה גירות עריות, יוצא שגירותם לא הייתה גירות כלל ועיקר. מה שאין כן רבן שמעון בן גמליאל סבור שקוטי הוא כישראל לכל דבר, ולמרות שהם לאחר מכן פשו וחטו, הרי הם בגדר ישראל שפשה וחטה, שאף על פי שחטה ישראל הוא. ויוצא שהמשנה שלנו שמנתה קוטים וגויים יחד, שלא מקבלים מהם קורבנות, המשנה שלנו סבורה שהקוטים הם כגויים, כפי שיטת רבי. מה שאין כן לדעתו של רשב"ג שקוטי הוא כישראל לכל דבר, הרי שבוודאי מקבלים ממנו קורבנות, ואם כן מדוע מנתה המשנה קוטים יחד עם גויים, אלא בהכרח שמשנתנו אינה סבורה כרשב"ג, אלא כרבי. אמר רבי אלעזר ביאור נוסף, אומר רבי אלעזר, הסיפה של המשנה עוסקת בגויים אבל לא בקוטים. אמנם אמרה המשנה שלא מקבלים מהקוטים ומהגויים מחצית השקל לבדק הבית, והסיבה היא שלמדנו מהפסוק בעזרה שלא מקבלים מן הקוטים תרומה לבדק הבית, שהרי עזרה לא הסכים לקבל מהם, כפי הפסוק שלמדנו בדברי המשנה לו לכם ולנו לבנות בית ללוקנו, מכיוון שהם חטו למרות שיש להם גדר של יהודים. אבל לגבי הקרבת קורבנות, בוודאי כך סבור רבי אלעזר, שגם משנתנו מודה שלגבי כך הקוטים והגויים הם לא נמנים יחד, אלא למרות שמהגויים לא מקבלים קורבנות, למעט קורבנות נדבה כגון עולה, הרי שמהקוטים מקבלים. ותני כן כך מבואר בברייתא בתורת כהנים על הפסוק המופיע בויקרא א' פסוק ב', אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אדם מבאר את הברייתא בתורת כהנים לרבות את הגרים שמקבלים מהם קורבנות, מכם להוציא את המשומדים. ומכיוון שהקוטים הם גרי אמת, הרי שלמדנו מפסוק זה, אדם לרבות את הגרים, שאף גרים יכולים להקריב קורבנות. מקשה הירושלמי, מתנית הפליגה על רבי אלעזר, לכאורה יש קושייה על דברי רבי אלעזר מהמשנה, הרי ראינו בסיפה של המשנה, אין מקבלים מידן קיני זווים וקיני זוות, קיני יולדות. שואל הירושלמי, וכי הספר של המשנה עוסקת בגויים? וכי יש קיני זווים וזוות בגויים, הרי בוודאי שאין עליהם דיני טהרה? וכל הדין של חיוב קורבנות או השייכות בקורבנות בזווים וזוות זה רק מי שיש לו תומה. נמצא שלא ייתכן שהספר של המשנה עוסקת בגויים, שהרי אין להם דיני תומה, ומי שאין לו תומה בשביל מה הוא צריך טהרה, לצורך מה יביא קיני זווים וקיני זוות? אלא רישא בגויים וסיפא בקוטים. והקיני, וכך מסיק הירושלמי, שיש להעמיד את המשנה שהרישא בגויים והסיפה של המשנה שעוסקת בקיני זווים וקיני זוות, הסיפה עוסקת בקוטים. עד כאן למדנו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חיי תמיד